פרק ל"ד בספר שמות, פסוק א'. ויאמר השם אל משה, פסול לך. מעניין מאוד. נאמר בתורה, בעשרת הדיברות, לא תעשה לך פסל. ופה כתוב, פסול לך. פשוט מאוד. זה שינוי מהותי. כן, לא תעשה לך פסל, פסול לך. פסול לך זה בא לומר שיש כאן תיקון למה שעשו להם פסל. עשו להם מסכה, נכון? עשו להם אלוהי זהב. הקדוש ברוך הוא מתפייס, ולכן יש גם עילוי בבחינת ההמתקה של המעשה שלהם על ידי עשיית פסל. פסול לך. בסדר? שני לוחות אבנים כראשונים. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. נשאלת השאלה, אם הקדוש ברוך הוא כבר טורח לכתוב, מדוע שגם לא יטרח לספק את הלוחות? בדיוק כמו שהוא עשה בלוחות הראשונים, והלוחות מעשה אלוהים המה. והמכתב, מכתב אלוהים, הוא חרוט על הלוחות. ואילו כאן, בלוחות השניים, אנחנו רואים דווקא לוחות שנעשים על ידי אדם, וכתיבה של הקדוש ברוך הוא. השאלה מתבקשת באופן מיידי, מה עדיף? האם הלוחות הראשונים או הלוחות השניים? ברור שהלוחות השניים. כי הלוחות השניים מורים על כוח עצום, שיש לנברא להיות שותף למעשה השם. לפני כן, הלוחות הם לוחות אלוהיים בלבד, ועכשיו הלוחות הם בשותפות בין הנברא לבין הבורא. מעלה עצומה של הנברא. כלומר, יש העדפת הנברא על פני המצב הקודם. וזה לפי השיטה האומרת שבעל תשובה עדיף מצדיק גמור. ניתן לומר שהמצב של הלוחות הראשונים הוא מצב התואם את הצדיק הגמור, אבל החיסרון הוא שזה לוחות אלוהיים לחלוטין. בלוחות אלוהיים לחלוטין אין לאדם תחושה של שייכות. יש לו תחושה אדרבה של ניתוק. ומתוך הניתוק הזה ניתן להבין מדוע בני ישראל אמרו, קום עשה לנו אלוהים. אנחנו רוצים גם להיות שותפים באיזושהי צורה. אומר הקדוש ברוך הוא, הבנתי את המסר, פסול לך שני לוחות אבנים, ואז אני אכתוב. כלומר, שיתוף הפעולה הוא הסימן לעליית מדרגה בהתקשרות בין הבורא לנברא. ניתן לומר, אם כן, שלוחות ראשונים הם השורש של תורה שבכתב, ואילו הלוחות השניים הם השורש של התורה שבעל פה. תורה שבכתב, האדם איננו שותף לה, כמעט. לעומת זה, תורה שבעל פה, האדם הוא הכלי העיקרי הפועל שם. כן, בבקשה, אדוני, מה שאלתך? למה המילה כמעט? כי זאת האמת. מה, אתה רוצה שאני אשקר? איך האדם כן שותף? מי כתב את התורה שבכתב? מה התשובה? משה. יפה, אז כן, יש שותפות. אמנם, בהכתבה, אבל בכל זאת זה האדם. כלומר, הקדוש ברוך הוא לא מסר בידינו ספר, אלא הוא מסר בידינו דיבור. והדיבור הזה הועלה על הכתב. אם כן, יש שותפות כלשהי של האדם, והיא משמעותית. כן? אולי כשנגיע לשאלה של שמונה הפסוקים האחרונים שבתורה, נוכל לדון בשאלה הזאת. כן? וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו, על הלוחות הראשונים אשר שיברת. והיה נכון, אגב, האם לפי זה יוצא שזה אותו נוסח ממש? את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. זאת אומרת, אותם המילים שהיו כתובות על הלוחות הראשונים, אמורות להיות כתובות על הלוחות השניים. זה בהחלט אפשרי, יש דעה כזאת אצל חז"ל, וזה בהחלט תואם את הפסוק. מצד שני, כיצד נחלקל את הבדלי הנוסח בין לוחות של פרשת יתרו, הדיברות של פרשת יתרו, לדיברות של פרשת ואתחנן. והדבר הזה גרם לחלק מהמפרשים לומר שהלוחות הראשונים היו לפי הנוסח של פרשת יתרו, והלוחות השניים לפי הנוסח של פרשת ואתחנן. ההסבר הזה הוא מפתה, אבל הוא סותר את הפסוק שיש כאן. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו, לא כדברים אשר היו, אלא את הדברים. לכן נצטרך ליישב את הסתירה בין יתרו לבין ואתחנן בדרכים אחרות. המהר"ל מפראג נידב בשביל זה פרק שלם בספר, כמה פרקים בעצם, בספר תפארת ישראל. המעוניין יעיין שם היטב ודעת לנפשו ינעם. פסוק ב', אגב, חז"ל אמרו על הלוחות הראשונים אשר שיברת, מפורסמים דברי רש"י המובאים בסוף התורה, יישר כוחך ששיברת. כלומר, ריבונו של עולם מביע קורת רוח מן השבירה של משה, אז כנראה שהיסוד של הלוחות השניים הוא מוצא חן בעיני השם. במילים אחרות, יוצא לפי זה שלוחות שניים הם היו המתוכננות מלכתחילה. כן, בבקשה.
אז עם ישראל מבואים בכוונה
בראשונים כי הוא לא מוכן להיות שותף. נכון, יפה מאוד. יוצא לפי זה שלוחות שניים הם חלק מהתוכנית. לא ייתכן שהתורה תינתן בלי שבירת לוחות ראשונים ונתינת לוחות שניים תחתם. זה חלק מהמעבר, מהגילוי. בסדר? כן. קצת כמו ברית מילה, הכיצד? אבל זה בדיוק הפוך. כאן זה מדובר על יצירה אנושית, הלוחות, ואז הקדוש ברוך הוא כותב. זה בדיוק הפוך מהברית מילה. כן, אבל יוצא לפי זה שהיתד אומר ככה, יש אדם שנולד ערל, או נימול, לא יודע מה, מוחקים את האדם ההוא, מביאים ילד אחר. ואז זה שותפות. בקיצור, זה לא דומה. אתה רוצה, אפשר להתעקש, אבל לא בא לי. בסדר? הלאה. פסוק ב', והיה נכון לבוקר. ועלית בבוקר אל הר סיני, וניצבת לי שם, על ראש ההר, ואיש לא יעלה עמך. דברים אלה נאמרו גם במעמד הראשון, נכון? במעמד הראשון נאמר, רק אתה עולה, הכהנים והעם אל יהרסו לעלות אל השם פן יפרוץ בם. אבל אז משתמע שמשה עולה. משה אכן עולה, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו במעמד הראשון? לך רד. נכון? ומשה שם אומר, למה לרדת? אני כבר אמרתי להם, רד, צריך להגיד להם משהו. משה יורד. ואז וידבר אלוהים את כל הדברים האלה לאמור. יוצא לפי זה שאיפה עמד משה? למטה. למרות שבספר דברים כתוב, אנוכי עומד ביניכם ובין השם בעת ההיא. אבל לא משמע שזה היה בהר, אלא משמע שזה היה למטה. יוצא לפי זה שבמעמד הר סיני הראשון, לא הייתה שום מעלה טופוגרפית למשה. בעצם, לבריאות, משה עמד למטה, עם כולם. יוצא שיש כאן מעלה גדולה, מיוחדת מאוד, לאומה. הנה, משה אפילו נמצא איתם, והקדוש ברוך הוא מדבר עם כולם. ואילו כאן, זה בדיוק מעמד הפוך. אתה עולה, ואף אחד לא עולה. ואיש לא יעלה עמך, וגם איש אל יירא בכל ההר, גם הצון והבקר אל יראו אל מול ההר ההוא. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא נוזף בעם ישראל. הוא אומר, אני מוכן לתת לכם לוחות שניים, אבל רק אחד עולה. גם לפני כן אף אחד לא עלה. אבל כאן יש אחד שעולה. מה הדבר הזה אומר לנו? זה מזכיר לנו פעולה שמצאנו בה, במקדש. דרך כלל כל העבודות שבמקדש נעשות בדיוק. במקדש כל הפעולות נעשו על ידי הכלל, חוץ מאחת, כניסת כהן גדול לקודש הקודשים ביום הכיפורים, יש הדגשה של התורה שהוא עושה את זה לבד. כן? וגם שם נאמר, כך לך פר בן בקר. אומרים חז"ל, כביכול בשלך אני רוצה ולא בשלהם. נכון.
קשר.
יכול להיות שהוא לוקח גם כן קשר, הרי לא כתוב ביום הכיפור, איפה כתוב ביום הכיפורים ששמו לו חבל? זה כתוב בזוהר, זה לא כתוב בגמרא. אז גם פה, לך תדע אם הזוהר לא מוצא איזשהו חבל למשה. כן. אבל גם משה אולי מסתדר גם בלי חבלים. אבל מה שאני רוצה לומר זה שביום הכיפורים שבאים לחפר על חטאים. כלומר, המצב של יום הכיפורים הוא מצב שבו הנחת היסוד היא שיש חטא. כיוון שיש חטא, יש נזיפה. כיוון שיש נזיפה, יש ריחוק. ואז אומרים, קח לך פר בן בקר. אתה תטפל בעניינים שלך, ורק אתה תיכנס, ואחר כך, בחג הסוכות, בבוא כל ישראל. זאת אומרת, גם פה יש משהו, פעולה מעין של יום הכיפורים. משה הוא בבחינת כהן גדול, ביום הכיפורים שנכנס לפני ולפנים, ורק אחר כך יש שמחה במשכן. כן. האם כל המעמד הזה היה ביום כיפור? בוודאי, הוא הסתיים ביום כיפור. כן? הוא הסתיים ביום כיפור, משה עמד שם 40 יום, זה מתרחש בראש חודש אלול. יותר נכון, האמירה נאמרה בכ"ט באב, אחר כך, בסדר, בלמד באב, משה עולה באלף באלול, והוא מסיים את כל זה ביום הכיפורים. זה בדיוק אותו הדבר. ואיש לא יעלה עמר, וגם איש על ירא בכל ההר, גם הצאן והבקר על יראו אל מול ההר ההוא. ויפסול שני לוחות אבנים כראשונים. וישכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני. אגב, יש בזה גם צעד של, אתה שברת, אתה תתקן. כן. וישכם משה בבוקר, ויעל אל הר סיני, כאשר ציווה השם אותו. ויקח בידו שני לוחות אבנים. אני לא יודע למה כתוב ויקח בידו שני לוחות אבנים, אני הייתי כותב ויקח בידו את שני לוחות האבנים. משמע כאן שכאילו זה לוחות אחרים, לא סביר, אבל אני רק מודיע לכם שאינני יודע את הסיבה. וירד השם בענן. מה זה וירד? וירד השם זה? מה זה מציין? התגלות, יפה. כן, הביטוי וירד השם כתוב בתורה מספר פעמים. פעם ראשונה במגדל בבל, וירד השם לראות את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם. פעם שנייה וירד השם על הר סיני, פעם שלישית זה כאן, ויש עוד מקום אחד בפרשת האזינו ששם כתוב וירד השם בענן. כלומר יש ארבעה פעמים נאמר וירד השם בתורה, שניים מהם זה בענן, בעצם שלושה מתוך כולם הם בהר סיני, הראשונה במגדל בבל. מה זה מגדל בבל? זה הר סיני מלאכותי, נכון? אותו דבר, רצו לעשות לעצמם הר, במקום ההתגלות, ולמרבה הפתעתם הייתה התגלות. כן? כלומר, הם לא התכוונו, רצו לעשות הר משלהם, עם התגלות פנימית משלהם ונעשה לנו שם, הכל התקלקל כי השם התגלה, וירד השם. פה, בהר סיני, יש רצון שתהיה התגלות, וירד השם. וירד השם בענן. ויתייצב עמו שם, ולא עם העם. שוב יש פה הדגשה של היחידיות של משה. במסכת יומא יש דיון לגבי מה שכתוב, כאשר ציווה ביום הזה, כאשר עשה ביום הזה, ציווה השם לעשות לדורותיכם, שמזה למדו שצריך שבעה ימים לפני כניסת כהן גדול לקודש הקודשים, אז שבעת ימים לפני כן הוא פורש ללשכת פרהדרין, יש לו שבעה ימי הכנה. ולומדים את זה מן הכניסה של של אהרון ובניו אל תוך קודש הקודשים לפעם הראשונה בהיסטוריה בפרשת שמיני, שגם כן שמה קדמו שבעת ימים, ופתח אוהל מועד תשבו שבעת ימים. והתלמוד מנסה ללמוד שאולי זה נאמר על חגים אחרים שגם כן צריך שבעה ימים. מנסים שמה את ראש השנה, את שמיני עצרת, את סוכות, את שבועות, את פסח, ובסוף הגמרא מגיעה למסקנה שזה יכול להיות רק יום הכיפורים. ציווה השם לעשות לדורותיכם, לכפר עליכם, לומדים שזה רק ביום הכיפורים. ואז יש שם ניסיונות להסביר, בגמרא יש הרבה מאוד ניסיונות להסביר מה הייחוד של יום הכיפורים. אם תסתכלו שם בסוגיה, זו סוגיה של שני דפים, אנחנו לא נלמד אותה עכשיו, רואים שמה שמיוחד ביום הכיפורים זה הממד הפרטי לעומת כל שאר החגים שיש שם ממד כללי. נכון, הוא אישיות כללית. אבל הוא קודם כל מחפר בעדו ובעד ביתו. כן? ואחר כך בעד כל קהל ישראל. כלומר, זה במצב של נזיפה, אז כביכול הקדוש ברוך הוא משחק משחק של לא רוצה אתכם, רוצה אותו. ברור שהוא עושה את זה בשם הכלל. גם פה משה אומר, ואיש לא יעלה עמך. אבל ברור שהוא עושה את זה בשביל האומה. הרי כל הרקע של העלייה הזאת, זה שמשה אמר, אני לא רוצה את המלאך, אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אני רוצה אז אותך. ואז משה אומר, לא, אל תיקח אותי, תיקח את העם. כן? זה הוויכוח בעצם. זה פה ההבלטה של התפקיד של הצדיק, כאדם פרטי שסוחב עמו את הכלל. שאין לו כוח אלא מכוח הכלל. זה בעצם המאבק של משה כאן. בסדר? וירד השם בענן. והתייצב עמו. שם. ויקרא בשם השם. מי קרא בשם השם? לא ברור, נכון? לא ברור. אבל סביר לומר שזה משה. כן? ויקרא בשם השם, משה. ויעבור השם על פניו. ויקרא. מי קרא? כבר אמרנו, ויקרא בשם השם, זה משה. אז מה זה ויקרא עכשיו? זה השם. מה אתה אומר? נכון. כלומר, אתה אומר שזה דווקא מתייחס לפסוק ה' ולא לפסוק ו'. או אתה אומר שפסוק ה' ופסוק ו' חוזרים על אותו הדבר. כן? נו, שאיך זה מתחיל? נו. וקראתי בשם השם. נכון? ויעבור, אני עוד לא יודע מה זה. והתייצב הכנה שהוא הבין. אתה אומר, זה השם. או שעד רבה, זה לא ברור, כדי להראות את השותפות בין משה לבין השם. כמו עם הלוחות, שהוא פוסל והשם כותב. מה זה? מה זה לקרוא בשם השם? יש פסוק בספר בראשית, ולשת יולד גם הוא, ויקרא את שמו אנוש, אז הוא חל לקרוא בשם השם. נכון? אומרים חז"ל, מה זה הוא חל לקרוא בשם השם? עבודה זרה. למה לקלקל? הפסוק כל כך יפה, כל כך הרמוני, כל כך מרומם, אז הוא חל לקרוא בשם השם. אומרים חז"ל, עבודה זרה. מה גרם להם? זה ללכלך, מה? בן אדם, אנוש, אדם טוב, אבא שלו, שט, שכתוב עליו שהוא בדמותו כצלמו של אדם הראשון. אתה אומר, התחיל עבודה זרה. אלא מה? מה פירוש הוחל? מה? לישון חולין. נכון? זה פשוט לא נכון. אמנם זה מודפס ברשי. רשי כותב, סליחה, מודפס ברשי, לישון חולין, שהוחל לקרוא שם שמיים על עצים ועל אבנים. יש רק בעיה אחת, רשי בחיים שלו לא כתב את זה. אמנם זה מודפס ברשי, אבל זה תוספת מאוחרת. כי רשי לא יכול להיות שיסביר אוכל מלשון חולין, כשאוכל זה מלשון התחלה. או? אז איך להבין את זה? כן, בבקשה?
מה שזה הפסול אחד, הוא עצב ומתאשר משה
מה? נראה לי שזה מאוד יעזור, השאלה שלך, להבין את מה שאני באמצעו, נכון? אז למה אתה אמרת את זה עכשיו? שמת לב שאנחנו באמצע המשפט, פשוט זה תוקע אותנו, בסדר? אבל אפשר שתשמור את זה לאחר כך. בסדר, אז אם כן, אוכל לקרוא בשם השם, איך חזל ראו שמה עבודה זרה? פשוט הרב אשכנזי הסביר, אוכל, כוונה התחילו. להתחיל ולא לגמור, זה עבודה זרה. מדוע? כי ברגע שאתה קורא בשם השם באופן חלקי, אתה לוקח את אחד הערכים ולא כולל בו את הערכים האחרים. ברגע שאתה אומר משהו חלקי, אמירה חלקית בנושא האלוהות, אוטומטית זה אלילות. לכן עצם זה שזה הוחל, אומרים חז"ל, זה עבודה זרה. לעומת זה, אצל אברהם נאמר, ויקרא אברהם בשם השם. חז"ל, אין להם טענות נגדו. אדרבה, מצוין, קראת בשם השם המלא. מה פירוש האמירה אם כן ויקרא בשם השם בפסוק שלנו? זה דרישה להופעה מלאה ולא חלקית. אם ההופעה היא מלאה וחלקית, ולא חלקית, היא חייבת לכלול לא רק את משה, אלא את כל האומה. וזה התוכן של דברי משה בהמשך. בסדר? ויקרא בשם השם, הוא רוצה שם מלא על עולם מלא. בסדר? והכהנים והעם, העומדים בעזרה, כשהם שומעים את שם המפורש, יוצא מפי כהן גדול בגישה אותה. אם כן, כיוון שמשה קורא בשם השם, אני מתעקש לומר שמשה קורא יחד עם השם בשם השם, ממילא התוצאה היא, ויעבור השם על פניו. מה זה פניו? אומרים חז"ל, כעסו. כמו שנאמר, פני השם בעושה רע, להחריט מארץ זכרם. ושמתי פניי באיש ההוא ובמשפחתו. מה זה? לשים פנים? זה הכוונה, כעס. ויעבור השם על פניו, אומרים חז"ל, כבש כעסו. כלומר, כיוון שמשה קורא בשם השם, הוא יודע לקרוא נכון, ממילא כל הכעס נמס, ויעבור השם על פניו. הוא כבר לא כועס. ויקרא, ואז השם קורא, ומגלה למשה את מידותיו. בסדר? מה עם מידותיו? למה משה רצה לדעת את המידות? זה ראינו לפני כן, נכון? בפרק, רק שנייה, בפרק למד ג' פסוק י' ג' ואתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא את דרכיך ודעך למה נמצא חן בעיניך וראה כי עמך הגוי הזה. כלומר, אני צריך לדעת מה דרכיך, זאת אומרת 13 מידותיך, כדי שאוכל להנהיג את האומה. וראה כי עמך הגוי הזה. כלומר, בקשת ידיעת המידות איננה בקשה מצד סקרנותו המטאפיזית של משה, שזה אולי אפשר לייחס להראני נא את כבודיך, אלא הוא רוצה לדעת הלכה למעשה כיצד לקחת את תפקידו של המלאך. המלאך שעליו הוטל התפקיד בהתחלה להוביל את העם במדבר, משה אומר, אני אעשה את העבודה של המלאך, אבל הוא רואה כי עמך הגוי הזה. לכן אומר לו הקדוש ברוך הוא, כיוון שויעבור השם על פניו, ממילא הוא יכול להודיע לו את מידותיו. עד כאן מובן. עכשיו, לפי זה מובן, מדוע האמירה היא כפולה? השם, השם. למה פעמיים? אומרים חז"ל, לפני החטא, אחרי החטא. וחזרה בתשובה. כלומר, אותה התגלות אלוהית שלפני החטא, שם הוויה, היא אותה ההתגלות אחרי החטא, וחזרה בתשובה, שם הוויה. השם, השם. בסדר? ואז מתחילים 13 המידות. נשאלת השאלה איפה זה מתחיל. האם זה מתחיל למשל בהשם הראשון, או בהשם השני, או באל, או אולי ברחום? מצאנו במפרשים 13 דעות כיצד לספור את 13 המידות. כלומר, כולם מסכימים שיש 13 מידות, זה כתוב בגמרא. אבל איך סופרים? יש 13 שיטות. אפילו אצל המקובלים יש מספר שיטות. הצד השווה של כל המקובלים שכולם מתחילים מהמילה אל ולא מהשם השם. לכן, למשל, אצל המקובלים, כשתוקעים בשופר ב-13 מידות בסליחות, לא תוקעים אחרי אלא עד אחרי שאמרו השם השם, ואז תוקעים מאל רחום וחנון. אבל רוב עם ישראל, כשהוא תוקע, תוקע כבר מהשם השם. זה לא כזה משנה, אבל תדעו, אם תשמעו פעם דבר כזה, תראו. אז כן, הוא מביא לו את 13 מידותיו. איך לספור אותם, אני לא יודע. נשאלת השאלה, מה זה המידות האלה? אל רחום, חנון, ערך אפיים, מה? דרכי הנהגה, כן. עכשיו אני שואל על דרכי הנהגה. מה הם דרכי הנהגה? כן, אל רחום וחנון, ערך אפיים, רב חסד ואמת, נוצר חסד לאלפים. לא סעבו לפשע וחטאה ונקה לא ינקה, פוקד. איפה זה נעצר? כן, כשאנחנו אומרים 13 מידות בבית הכנסת, מפסיקים באמצע המשפט, ונקה. נכון? מה אם לא ינקה, פוקד עבוד אבות על בנים, ועל בני בנים, על שילישים ועל ריבעים? כן, מה זה פה? זה דין. אז הרמב״ם סובר שאלה הם 13 מידות, ש12 מהם של רחמים ואחת של דין. כלומר, הרמב״ם מונה את פוקד עוון אבות על בני בנים על 67 ורבים כמידה 13, והיא של דין. ו-12 מהן של רחמים. וזאת למה? אומר רמה פשוט מאוד. מנהיג המדינה, מנהיג המדינה צריך את רוב הנהגתו לנהוג על פי הרחמים, אבל הוא צריך גם מידת הדין. בלי מידת הדין המדינה לא תחזיק מעמד. צריך מכן גם דין. אבל צריך שהרוב יהיה של רחמים. 12 לעומת 1, זה הפרופורציה. כן, בבקשה. האמת זה הדין, נכון? אתה צודק, אז מה? לא כתוב כאן אמת. כתוב אמת, זה לא אותו דבר. אם היה כתוב אמת, הייתי מסכים איתך, אבל לא כתוב אמת, כתוב אמת. הוא מקשה שאלות, דברים שלא כתובים. כן. כן. היא עושה רושם, נכון? שילשים, ריבים, זה ארוך כזה גם. אל, רחום, חנון, קצר. פתאום, פוקד עבוד. זה בדיוק העניין, זה הדאווין של מידת הדין. היא מפחידה מאוד. כן, היא עושה הרבה רעש. שילשים, ריבים. ברור. אבל זה כמו הכללות של כתבו לעומת הכללות של בחוקותיי. כן? כמה כללות יש בכתבו? הרבה יותר מאשר בחוקותיי. אבל המפרשים כבר יראו על זה, שהן פחות חמורות מאשר בחוקותיי. כן? קצרות, כלומר, בחוקותיי זה קצר, אבל בום. וואו. כלומר, כשאתה מפרט יותר, זה סימן שאתה רוצה לעשות. זה כמו סוחר. הסוחר רוצה להראות. כן. כן. אלה.
כן.
אני עוד לא יודע מה זה באמת. הוא פשוט הקשה על יסוד מילה שלא כתובה. אמרתי לו שיש מילה אחרת, אבל אני עוד לא הגעתי אליה, אני רחוק מאוד. כן. מה? לפי הרמב״ם זה מתחיל מהשם השני, אני חושב. אינני זוכר. כן? יש כמה דעות, יש ויכוח בהבנת דברי הרמב״ם. מי שמעוניין יכול לראות בפירוש של שדל על התורה, שמואל דוד לוצאטו, על הפסוקים האלה, הוא מביא את כל 13 השיטות. אז כל מי שמעוניין לעשות עבודה השוואתית, בין כל הדעות, ילמד שמה, 13 דעות, איך סופרים את ה-13 מידות. יפה. ויעבור השם על פניו, ויקרא השם, השם, זה כבר למד. אל רחום וחנון. כן, מה זה אל? כן, אומר רשי, פשוט למה לא להזדקק לרשי. אף זו מידת רחמים. מה החידוש? המילה אל בדרך כלל היא מידת דין. כוח. אבל זה כוח שבא להציל אותך. כן? כמו שאומר, אלי, אלי, למה עזבתני? ואין לומר למידת הדין למה עזבתני. כך מצאתי במחילתה. רחום, חנון. מה ההבדל בין רחום לחנון? רחום זה מלשון רחמים. וחנון מלשון חנינה. חנינה זה שלא מגיע לך. אבל קיבלת חנינה. נכון? קיבלת חנינה. לפי המשפט הפורמלי לא מגיע לך. אבל יש שיקולים נוספים שהביאו לך חנינה. מה זה השיקולים הנוספים האלה? זה שיקולים נסתרים. כן? עסקנו בזה הרבה כשלמדנו את הפסוק ונוח מצא חן. איך נדע מה אמרנו אז? זה נמצא בארכיון של המכון. זה לא מסובך. כן, עכשיו, רחום לעומת זה, רחום זה ריכוך של מידת הדין עצמה. בתוך מידת הדין יש מידת רחמים. אומר רמח"ל, מידת הרחמים למה עומדת? אומר, כדי לתת זמן. לתת זמן לחוטא לתקן. זאת אומרת שבמקום רחמים אפשר לכתוב זמן. רק שהמילה זמן לא קיימת בתנך, לא קיימת בתורה. כי התורה אף פעם לא מדברת על נתונים פיזיקליים סתמיים. התורה מדברת על מציאויות ערכיות. בשביל מה הזמן קיים? בגלל הרחמים. לכן, במקום להגיד זמן, התורה אומרת רחמים. אז זה המשמעות של רחום. רחום לא מספיק, אז יש חנון. ערך אפיים. מה זה ערך אפיים? מעריך אפו. כן? הרי האף זה האיבר שכאשר אדם כועס מורגש שמה חום, יוצא אוויר. אם האף הוא ארוך, האוויר מספיק להתקרר. נכון? נכון? ככה זה עובד, לא? אם האף הוא קצר, מיד זה רותח. אבל אם האף הוא ארוך, אין ערך אפיים. זאת אומרת שזה סבלנות. אז מה תגידו? זה לא שונה מרחום. רחום וערך אפיים אותו דבר. אלא שרחום זה לזמן קצר. לבריאות. ערך אפיים לזמן ארוך. שזה יכול להיות לפעמים לאלפי שנים. כי לפעמים זה מספיק. אני בסיטואציה שזקוק לרחום. אבל לפעמים צריך ערך אפיים. לא, לא כתוב כאן. ורב חסד ואמת. מה זה ורב חסד? אומר רש"י, לצריכים חסד שאין להם זכויות כל כך. אבל יש קצת זכויות. ואמת, אומר רש"י, לשלם שכר טוב לעושה רצונו. היה אפשר שלא יעשה, שלא ישלם שכר טוב לעושה רצונו. כי הרי לכאורה זה שעשית רצונו של הבורא, זה מובן מאליו, למה שקבל שכר? אז זה, בנוסף לאמת יש ואמת. נוצר חסד לאלפים. אלפים זה עוד יותר מערך אפיים. אם כן, יש לנו שלושה טווחים של זמן. רחום, ערך אפיים, נוצר חסד לאלפים. עוד יותר ארוך. כן. נוצר חסד לאלפים, הכוונה שיש שיקולים שנשמרים לאלפי שנים. רחום זה, זה כמעט מיידי. ערך אפיים, קצת יותר ארוך. כמה דורות יכול להיות. נוצר חסד לאלפים, אלפי שנים. כן, אתה שואל את עצמך, מה זכה פלוני? לך תבדוק מה היה לפני אלפי שנים, בגלגול שלפני הגלגול שלו, דברים כאלה. או איזה רעיונות הקדוש ברוך הוא רוצה לקדם. למשל, היה פעם איזה גוי אחד בשם קורש, מלך פרס. הוא אמר מילה אחת יפה. הוא אמר, כל השם אלוהיו אמו ויעל. הוא נתן רשות לעלות לארץ, לבנות בית המקדש. הקדוש ברוך הוא נתן לו פיראון. אחרי 2500 שנה, השאה של איראן חגג 2500 שנה להקמתה של פרס, הכל לכבוד עלייתו לשלטון של קורש מלך פרס לפני 2500 שנה. חגיגות ענקיות. זאת אומרת, זה נוצר חסד לאלפים, 2500 שנה. מישהו פורע לו בסוף. יש להניח שכן. אם לא, לא היה עושה. יכול להיות שזה לא הפתרון, שזה לא הפיראון היחיד. יש עוד דברים, כן, מה אתה אומר?
למה כל השיקולים? אני חושב להזמן, יש להם מרחב זמן. אפשר להכניס כאן בעצם, כשאתה אומר מידת הדין, אז אפשר להגיד גם שהיא כוללת אלה שאין להם מרחב זמן.
מידת הדין דווקא היא תובעת פתרון מיידי. מישהו עבר על מצוות השם, על המקום צריך למות, מה זה? עבר על מצוות בוראו? איזה זכות קיום יש לו?
אבל זה דין, זה כי יש פה שימוע, יש פה משפט, לא?
שימוע ומשפט זה כבר לא דין. זה כבר ריכוך של הדין. כי לפי הדין אי אפשר לעמוד. נכון? פשוט מאוד, לא?
אז בדין בכלל אין כאילו סנגור, כאילו אין...
נכון, נכון. עצם זה שיש אפשרות ללמד זכות, זה כבר התחלה של הרחמים. ואז זה לפי זה שכשם שיש לנו מדרגות ברחמים, יש לנו גם מדרגות בדין. בגלל מדרגות ברחמים. או מה שנקרא בקבלה, דינה קשיה, דינה רפיה. דין קשה, דין רפה. כן, ספירות שונות. למשל בראש השנה יש לנו שני ימים, בימינו, כן, בתורה רק יום אחד, אבל בימינו יש שני ימים. אחד בשביל הדין הקשה, השני בשביל הדין הרפה. כן. מה אתה אומר?
נוצר חסד זה החסד שהאדם עושה, כמו עושה רבון.
כן, להסתכל, אפילו כתוב ברש"י, נוצר חסד שהאדם עושה.
והחסד הקודם שהקדוש ברוך הוא עושה, רב חסד?
כן, זה הקדוש ברוך הוא, לצריכים חסד. הכל ברש"י. אתם יודעים, לפעמים רש"י זה פירוש טוב. כן? מומלץ, באמת מומלץ. כן. נוצר חסד לאלפים. נושא עוון ופשע וחטאה. מה זה נושא עוון ופשע וחטאה? נושא. נושא זה מישון לשאת. כביכול יש איזה אכבדה, כאילו האבון מכביד. כבד מאוד האבון. למה זה מכביד? על מי זה מכביד? מכביד על הקדוש ברוך הוא כביכול, כן? וזה מה שאמר קין לקדוש ברוך הוא, גדול אבוני מנצו. כלומר, אמרו חז"ל, אתה נושא את כל העולם כולו, מה אכפת לך לשאת את אבוני? נכון? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בסדר, אבל אתה, יש לך בעיה. כי אתה צריך לעשות תשובה. תעשה תשובה, אני אשא את האבון. כן? נושא אבון. כלומר, יש אפילו, אמרו הדרשנים, כשאדם עושה חטא, הוא בורא מלאך רע. אז הקדוש ברוך הוא, יש לו תרחה עכשיו, לפרנס את המלאך הזה. כן? נושא אבון. כן? הכוונה שריבונו של עולם מוכן לשאת. לשאת? זה חלק מן הרחמים. כי אם האדם היה זה שהיה צריך לפרנס בעצמו את המלאך הרע שהוא עושה, דיינו, את התוצאות של מעשיו, האדם לא יכול היה לעמוד. זה כמו שמשל הרב קוק כותב לגבי חזרה בתשובה, שלכאורה זה דבר בלתי אפשרי. מדוע זה בלתי אפשרי? כי לכאורה זה דווקא הדבר הכי קל שיש בעולם. הרי מה זה לחזור בתשובה? עשיתי מעשה רע. אני מתחרט. כמה זמן לוקח להתחרט? חלקיק שנייה. אני מתוודא. ואני אומר, אני אף פעם לא עושה את זה יותר. זהו. כמה זמן לקח? 3.25 שניות. במקרה הארוך מאוד, 5 שניות. עשיתי תשובה. ואלא, עוברים לאבון הבא. אומר רב קוק, אם כאילו אין דבר יותר פשוט מלעשות תשובה, אז למה דיברו על זה, עם ישראל צריך להתאמץ? פשוט. אומר רב קוק, לא, זה מאוד קשה לעשות תשובה. למה? נכון, אני מתחרט, אבל אתה יודע על מה? אתה לא יודע. למשל, אמרת לחבר שלך, לך מפה, יא מסריח. ממש לא, וואו, ככה מדברים. טוב, אני באמת מסתכל בתורה, עברתי על לוטונות, איש את אחי, ואני בא אליו, אני אומר, תשמע, יוסי, אני ממש מצטער, אמרתי לך מילים לא יפות, בטח ציירתי אותך, אני מבקש סליחה. הנה התחרטתי, לא? אתה לא יודע כלום. אומר, הרב קוק, אני לא יודע מה קרה. כי כשאתה דיברת איתו ככה, הוא חזר הביתה עם פנים נפולות. אשתו אמרה לו, עוד פעם אתה חוזר הביתה עם הפנים למטה? ואז הוא התעצבן, נתן לה סתירה. הוציאה צו הרחקה? 3 חודשים. הבן אדם היה צריך לצאת לעבודה. כל פעם יצא ממקום יותר רחוק, איחר לעבודה, זרקו אותו מעבודה. זרקו אותו מעבודה, מצא את עצמו ללא כסף. זה הגיע למצב שבבית המצב היה בלתי נסבל, אז הוא התגרש. כיוון שהוא צריך לתת מזונות, אז הוא בסוף נפל לפשע, לסמים, הגיע לכלא. זה עלה המון כסף למדינה, שיקום האסיר והכל. עכשיו אתה בא ואומר, סליחה יוסי שדיברתי איתך לא יפה. אבל אתה לא מצטער על כל השרשרת הגדולה הזאת. אותו דבר לגבי זה שאתה מקבל על עצמך, שאומר הרב קוק, איך אתה מכיר את עצמך? אתה יודע כל הניסיונות שאתה עתיד לעמוד לפניהם, שאתה יכול לומר שאני לעולם לא אחזור למצב הזה, אתה לא יודע באיזה מצבים אתה תעמוד. יוצא לפי זה, אומר הרב קוק, שהתשובה הייתה צריכה להיות בלתי אפשרית. אבל ריבונו של עולם בחסדו הגדול מוכן לעשות כאילו, דיינו, כשאני עושה תשובה בתחום שאני מבין, מעלה עליו, מעלה עליי הכתוב, כאילו כיוונתי בכל הכוונות הראויות לכוון. זה נקרא נושא. נושא, עוון ופשע וחטא. מובן? מה ההבדל בין עוון, פשע וחטא? פשוט מאוד. עוון זה במזיד. פשע במרד. יותר ממזיד. זאת אומרת, אתה הגזמת. לא רק שאתה אומר, בגלל תאוותי עשיתי את העבירה, אלא אני גם לא אכפת לי כלפי מעלה, חס ושלום. זה הרבה יותר חמור, זה פשע. וחטא בשוגג. סב אדם עושה גם עבירות בשוגג, שגם על זה יש אחריות. כי בשוגג זה לא באונס, זה לא שהוא לא שם לב. הוא התרשל. ההתרשלות זה חטא. בסדר? זה... מה? למה בסדר הזה? למה לא? אתה רגיל שאנחנו אומרים חטאתי, עוויתי, פשעתי, נכון? מן הקל אל החמור. נכון? זה נכון. זה מצד הסדר הלוגי. אבל מצד הדאגה של האדם, האדם דואג דווקא למזיד תחילה. בסדר? לא, כי זה נדיר. אדם לא מגיע לפשע בלי אבון. כלומר, אדם מתחיל מהאבון והפשע. אחרי שהוא מודאג מזה, הוא יודע שיש לזה תיקון, הוא אומר, עכשיו מה עם החטא? יש בגמרא דיון על זה. איך אומרים את הוידוי? האם צריך להגיד חטאתי, אביתי פשעתי? או אביתי פשעתי חטאתי? הגמרא אומרת שמי שיאמר לפי הסדר הזה, זה גם כן בסדר, כי כך כתוב בתורה. נכון, זה אותו דבר. השם צילך, מה? טוב, ונקה לא ינקה. כן? מה זה ונקה לא ינקה? הנה שוב אנחנו נזקקים כאן לדברי רבנו הגדול רשי. לפי פשוטו, משמע שאינו מוותר על העוון לגמרי, אלא נפרע ממנו מעט מעט. ונקה לא ינקה? לא, לא. הכוונה כשמגיע הזמן של הפיראון, זה לא בבת אחת. כמו משל למה הדבר דומה, למלך. כן, למלך שגזר שמי שיעשה מעשה פלוני, יזרקו עליו סלע. פתאום מתברר שהבן של המלך עשה. אומר המלך, טוב, לוותר על גזירתי אינני יכול. אז הופכים את הסלע לחצץ וזורקים אחד אחד. כן? אז בעצם הגזירה התקיימה, אבל לא באופן שהיא מחלה. יוצא לפי זה שוונקה לא ינקה, זה בשני כיוונים. ונקה לא ינקה שהוא לא מוותר על הפיראון, מצד שני, ונקה לא ינקה שהוא לא גורם לכיליון. זה הולך ביחד. כן, בבקשה. תשובה פתאומית זה לא עונש פתאומי. נכון? אנחנו מדברים על עונשים. עכשיו, אמרו רבותינו, אל תסתכל בקן-קן. נכון? אלא במה שיש בו. אז תקחו את המילים ונקה ואת המילה ינקה, תורידו את הקן, קן, את הקוף נון, נכון? מה נשאר? וו, ה, ואחר כך יו, כ, נכון? ונקה, אתה מוריד את הקן, ולא ינקה, גם כן תוריד את הקן, יוצא שם הוויה, נכון? כלומר, בסופו של דבר, אחרי שאדם מנקה את עצמו, כן, זה המשמעות של קן, קן, הוא מוריד את הקליפה החיצונית, נשאר התוכן, מה שיש בו, זה שם הוויה, כן. אתה תמצא את הפתרון לזה. פוקד ודקה לא ינקה. פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על בני בנים, על שלישים ועל רביעים. זה מידת דין. כן, אז רש"י אומר, כשאוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, אבל אם הם לא אוחזים מעשי אבותיהם בידיהם, אז מידה טובה מרובה ממידת פורענות. אבל נשאלת השאלה, האם יש כאן רק מידה של דין, או שמה יש ערך לזה שפוקד עוון אבות על בנים? אני חושב שכן. כאשר האדם עושה עוון, והבנים שלו ממשיכים את העוון, אז השאלה היא, מי עשה פה את העוון? האם רק הדור הראשון, ואחר כך דור שני עושה עוון חדש, או שמה זה עוון משפחתי? פוקד עוון אבות על בנים, ועל בנים בנים. על שלישים ועל רביעים, זה הגיוני. זאת אומרת, האבון הופך להיות עסק של המשפחה. אז על מי מוטל לתקן את האבון? על המשפחה. זה עבודה קולקטיבית, זה לא עבודה של יחיד שם. ואז יוצא שאם יש אחד במשפחה שיתקן בדור הרביעי, הוא מתקן גם רטרואקטיבית את כל האבות. ברור? כמו שמצאנו למשל אצל רות המואביה, שמתקנת את מואב ואת סדום וכו'. כן, תמיד יש איזה אחד, נצר של משפחה של רשעים, והוא מתקן את כל הדורות כולם. אז גם זה מידת רחמים. כן. כן, הגמרא אומרת, מבני בניו של המן, לימדו תורה. נכון? ואפילו אומרת הגמרא, מי זה היה? רבי יצחק בר שילת. כן, אז יש דבר כזה. אז כאן ה-13 מידות. פסוק ח' וימהר משה. ויקוד ארצה וישתח. ויאמר. כלומר, עכשיו הוא אומר, אם זה ככה, אם גילית לי 13 מידותיך, אני אשתמש בזה עכשיו. כן? כלומר, אם שזה יהיה שימושי. אם למצאתי חן בעיניך, אדוני, ילך נא אדוני בקרבנו, כי עם כשעורף הוא וסלחת לעבודנו, ולחטאתנו ונחלתנו. כלומר, אף על פי, כמה זה כי עם כשעורף הוא? המילה כי, הכוונה כאן, אף על פי שעם כשעורף הוא. כי הרי לפני כן אתה הקשית לי קושיה. מה הייתה הקושיה שהקדוש ברוך הוא הקשה למשה? אם אני אעלה בקרבך, אני אאחל לך בדרך. אומר לו משה, אין בעיה, תבוא איתנו ואל תחלה אותנו. כי עם כשעורף הוא, וסלחת לעווננו. ולחטאתנו ונחלתנו. כלומר, כיוון שאתה אמרת שאני מוצא חן בעיניך. אז על יסוד החנינה, אני דורש. מה שאתה אמרת לפני כן, וחדנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם, הנה אני מממש את זה עכשיו. והיה אומר, בסוגיות, הנה אנוכי קוראת ברית, נגד כל עמך העשה נפלאות, אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה השם כי נורא הוא. אשר אני עושה עמך. מה הוא אומר לו כאן? הוא אומר לו, מה אתה ביקשת? שאני לא אבדיל רק אותך, אלא תבדיל, שאני אבדיל אותך ואת עמך. הוא אומר לו, אני מסכים. מה יהיה הסימן לזה שאני מבדיל אותך עם עמך? בעצם התוצאה תהיה שאתם תהיו נבדלים מכל העמים האחרים. עד עכשיו, היא בעצם, אם משה נבדל, יוצא שאין הבדל, אין הבדלה מהותית בין ישראל לבין העמים. ואילו כאן משה מבקש טיפול מיוחד, בדיוק אותו טיפול מיוחד שמגיע לו, שאותו טיפול מיוחד יהיה גם לאומה. יש את השאלה, מהו הטיפול המיוחד שיש למשה, שהוא מבקש דווקא לאומה ולא לאחרים? אז כאן כתוב, הטיפול הוא פשוט. נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים. מה זה נפלאות? ניסים. זאת אומרת שעכשיו אמורה להיות מהפרשה הזאת ואילך סדרה של ניסים אדירים, נכון? יותר גדול מ-10 מכות מצרים. יותר גדול מקריאת ים סוף. איפה הם הניסים האלה? אני רוצה להבין מה הכריח את רש"י לומר את זה. רגע. לא, זה לא המשך של הפסוקים. לא, זה הקושיה שלי שהכריחה את רש"י לזה. אני אסביר לכם, כי הקושיה שלי, אם זה נכון מה שכתוב כאן נפלאות במובן של ניסים, זה הפשט הרגיל של המילה הזאת, אז היינו צריכים לראות מיד אחר כך ניסים מיוחדים באומה, ולא מצאנו שהיו ניסים כל כך מיוחדים. היו ניסים. עברו את הירדן, ואחר כך בימי יהושע נפלו אבנים מן השמיים, אבל זה כבר משה לא היה פה בשביל לראות את זה. וגם היה בלוי קורח, אולי, כן? אבל אם כן חסר פה משהו. לכן רש"י הבין שאי אפשר לומר נפלאות במובן של ניסים, אלא נפלאות במובן של אפליה. משה ביקש אפליה בין ישראל לבין העמים. ומה הבקשה? הנה כתוב, אומר רש"י, כן, אעשה נפלאות, לשון ונפלינו, שתהיו מובדלים בזו מכל האומות, שלא תשרה שכינתי עליהם. כן, שהקדוש משה ביקש, כך מובא בחז"ל, שתשרה שכינה על ישראל ולא תשרה שכינה על אומות העולם. נשאלת השאלה, מה זה צרות העין הזאת? מה אכפת לך? אם יש לך משהו טוב, מה אכפת לך שגם יהיה לאחרים? אני ראיתי בסרט התדמית של מכון מאיר, רואים שם את הרב ביגון, אומר שלימדו אותו בקיבוץ, שאם יש לך דבר טוב, אל תשמור את זה לעצמך, תן את זה גם לאחרים. אז אם יש אצלך גילוי שכינה, מה אכפת לך שיהיה לכל העולם גילוי שכינה? נכון? האמת היא שגם ברש"י מובא על הפסוק, ושב השם את שבותיך וריחמך ושב וקיבצך מכל העמים. שאומר, לא כתוב והשיב השם את שבותיך, אלא ושב, שיחד עם שיבת ציון, יש גם שיבה של השכינה. שנאמר, ושב השם, כאילו הקדוש ברוך הוא יכתיב תשובה או שיבה לעצמו. כן, כלומר, הקמת מדינת ישראל זה תיקון לשכינה. לכן זה מאוד מאוד חשוב לתמוך במדינת ישראל. אתה תומך במדינת ישראל, אתה תומך בשכינה. אתה לא תומך במדינת ישראל, אז אתה פוגע בשכינה. ועכשיו, יוצא לפי זה, שלא מובן, עכשיו רש"י שם כותב גם, ואף בשאר אומות מצינו כן, שנאמר, ושבתי את שבות בני עמון. יוצא שיש שכינה, סמויה אולי, אבל היא קיימת אצל האומות. כשאומה יוצאת מעבדות לחירות, לא משנה אם זה אנחנו או אומה אחרת, יש תיקון לשכינה. עד כדי כך שאומר הרב קוק, שאם יש אומה שלא יצאה אל הפועל, יש עדיין חיסרון באור הספוג של כנסת ישראל. כי אנחנו אספקלריה של כל העולם, יוצא לפי זה שחסר משהו בעולם, אם יש אומה שלא הגיעה לידי תיקון. אם כך, שוב חוזרת השאלה, מה רצה משה? כן. אז היא עד רבה, אז היא תשרי שכינה על אומות העולם ולא על ישראל, אם ישראל הם לא בסדר.
אבל מי שעשתה שם
זה עם. אתה אומר, נציגי האומות בנו. אפשר? האמת היא, הסיבה היא פשוטה מאוד. אז זה קשור למה שאתה אומר. אם תשרי שכינה על אומות העולם, אז אויבינו ידעו למה הם צודקים. אם תשרי שכינה על אומות העולם, אז אויבינו ידעו למה הם צודקים. כלומר, הם ידעו איזה תפקיד הם ממלאים בתוכנית של הקדוש ברוך הוא. ואז אי אפשר יהיה לעמוד מולם. אז צריך, אומר משה, לקדם את ההיסטוריה באופן כזה שתיעלם הידיעה הזאת מהאומות. בגלל שהם יקבלו כזה חיזוק מתוך הידיעה הפנימית הזאת, שלעולם לא יוותרו לנו. מה שאין כן, כשמתקדש שם שמיים על ידי ישראל, הם נכנעים לפניהם. כן, מה אתה אומר? יש לפעמים התנוצצות כזאת אצל האומות, ואז זה קשה מאוד. והם בונים מזה תיאולוגיות שלמות, נגדם. מה? יש הבדל בין ששורה לבין מתנוצץ. כן? כשאתה מעלים ממנו, משהו ממישהו, לפעמים הוא גם איזה טיפה נופלת אצלו, נכון? כתוב על עשיו, כי צי בפיו, שהוא צד נפשות ישראל בפיו. תגיד לו שאני לא נמצא. כן? כן, בבקשה.
בעצם משה ביקש פה שהתפקיד של הגולים
לא יתגלה.
זה יעבור לארץ ישראל בעצם?
אפשר גם את זה להגיד.
זה יכול לעבור גם בלי ארץ ישראל?
כן, היה אפשר. אבל אז זה היה מסבך את כל ההיסטוריה. כלומר, אם היינו בעוצמה שלא היינו חוטאים בעגל, היינו יכולים להתמודד עם זה. אבל כיוון שחטאנו בעגל, אז אנחנו זקוקים לשיפור, או לצ'יפור, הייתי אומר. צ'ופרים. כן. כדי לקדם את ההיסטוריה. עד כאן להיום.